נראה איך הילדים הלכו. אתה יודע כמה היא מדברת ביום? אתה יודע כמה היא מדברת ביום? נו, עכשיו נתחיל עם הלחם, פת. פת, יש בה הרבה הרבה בעיה. מה, מתי מברכים, מה מברכים, ואיזה פת. ידוע, מרן השולחן ערוך הביא שלוש דעות. מה נקרא פת הבאה בכסנין? שבגמרא לא מפורש. גמרא כתוב פת הבאה בכסנין, הם ידעו מה זה. מה זה פת הבאה בכסנין? מי יכול לעזור לי? רגע, תן לו הראשון זה. מה? דבר שהוא? הלכת עם ה... התחלת מהסוף, טוב. זה אחד, נו, מי עוד? ממולה, מי אומר ממולה? סברה של מי זה? הראש. טוב, נחושים. משהו אמר כוסס, מי אמר את הכוסס? מי? הראשון זה כתב הרמב״ם. הרמב״ם כתב שפת הבאה בכסנין פירושה עשויה כיסים שעשו ממולאים, כמו סמבוצק, בורקס וכדומה. פת הבאה בכסנין עשויה, לא סליחה, בלבלתם אותי, אני חוזר בי. הרמב״ם כתב, מה זה פת הבאה בכסנין? פת שמעורב בתוך הקמח, הרבו בתוכו תבלינים, או שמו הרבה שמן, או חלב, או דבש, סוכר וכדומה, והטעם ניכר בפת. אז זה יצא מכלל פת ונעשה מזונות, ברכתו בורא מיני מזונות ועל המחיה. כך כתב הרמב״ם. אבל מה שהוא אמר, מה הוא אמר לך? כיסים, נכון? כיסים זה כתב הערוך. הערוך כתב פת הבאה בכסנין שעשויה כמין כיסים שהכניסו בתוכה מיני מאכל כמו ביצים, דגים, גבינה, או אפילו בשרי גם כן, גם זה הולך. זה נקרא פת הבאה בכסנין. זה דברי רבנו חננאל וגם רבנו יונה, שניהם כך סוברים, היו ענקים בתורה. הערוך הביא דברי רבי גאון, מה שאמרת כוסס, דברי רבי גאון שכתב פת הבאה בכסנין, פת שהיא כוססת, יבשה, מצה, קרקר, ביסקוויט וכדומה. יענו להביא פסוק, יבש היה נקודים. עשו כיסים, יבש היה נקודים. הבנת? מה הלכה? כתב מרן שספק ברכות להקל, וכל אחד משלושתם זה ברכתו מזונות. האשכנזים לא כך. האשכנזים צריך להיזהר, חלה מתוקה. לחלה מתוקה יש לה צורה אחרת, קצת שונה. אתה רואה אותה יותר כהה, עם צבע כהה, והם מתוק ממש. והם עושים בדווקא בשבת חלה מתוקה. וגם לחמניות מתוקות. לכן בחתונות וכדומה. זה מזונות, לנו זה מזונות. ולהם זה המוציא להם מן הארץ. אותו הדבר מצא, גם כן, הרמה חולק. מרן כתב שהמצא, מה שהיא יבשה, או כל דבר כוסס שהוא יבש, ויכול להישאר כמה חודשים בארון, מרן כתב ברכתו מזונות. אבל הרמ"א כותב ברכתו המוציא להם מן הארץ. זה העניין של הפת של הכיסים, פת וכיסים. עכשיו, נשאל אתכם עוד שאלה. מה הדין אם היה לי, אם הביאו לחם והלחם מכוסה כולו בסומסום או בפרק? מה הדינו? מה?
כן. מה
ששמו
מעל, זה לא משנה את
הפחד.
מעל, אמרת? לא, מה ששמו מעל הלחם.
מעל.
לדבק אותו, זה לא...
ואם עשו את זה כמו שהערבים עושים, מוכרים בשער שכם. ראיתי שם 60 שנה. אז יש שם מלא סומסום, הכל, אתה רואה סומסום, מה דינו? אז אני בא לחדש לכם היום שאם הסומסום מלא על כל הלחם והטעם של הלחם השתנה, כעת אתה טועם סומסום ברכתו מזונות. תדעו שזה בעיה. ולכן אם עשו לך בבית, כן, אני יכול לעשות, אני אעשה גם ככה וככה. עכשיו גם תדע שאם בבית עשו לך לחם כזה, שמו הרבה סומסום, תוריד אותו, תסום, תגרד, ותישאר מעט. שניים מהעיר ואחד ממשפחה. או אחד ממשפחה ושניים מהעיר. וכן זה הדרך. ואז תברך המוציא. בסדר?
מה?
מה, מה? מה לעצמו? מה זה קשור לעצמו? אפו אותו, דחילק. אפו אותו בתוך התנור עם סומסום. מלא סומסום עליו.
אבל בגלל הוא המוציא עליו, נכון?
אתה יכול לצעוק כמה שאתה רוצה. תפתח גם חזון עובדיה ותראה מה הוא כתב שם. ידעתי שזה יעשה לכם פיצוץ. ולכן הבאתי את זה.
ומאפייה פה.
מאפייה איזה? אני לא יודע, תביא, אני אראה, אני אגיד לך.
אני
אראה, אני אגיד לך. בסדר?
בשבת אפשר להוציא
את זה? כן, בשבת אתה יכול לגרד את זה. כן.
הרב, מה קורה אם אוכלים כזית לחם?
אוכלים?
כזית לחם.
נו.
ואני אחר כך לוקח מחלה מתוקה.
כן, בסדר.
זה אפשרי?
בסדר, זה אפשרי. אם כל כך אתה אוהב את המתוק, זה אפשרי. אבל תדע שזה לא בריא. מה? מה זה חצי מתוק? יפה. שמעת את השאלה שלו? מה ההגדרה של לחם מתוק או חלה מתוקה?
אם לא קבע עליה סעודה,
איך, איך?
אם לא קבע עליו סעודה...
מה קבע? כל אחד מחליט מה זה פה הצבעה? מה? מה פה הולכים לבחירות? מה אתה? תפסיק, אתה לבלבל את המוח. מה קרה לך היום? ההגדרה היא כזאת, שאלנו את השאלה הזאת 40 שנה עד שקיבלנו תשובה. אם אחרי שנעשת את הלחם אתה מרגיש מתיקות בחך, זה מתוק וזה ברכתו מזונות. אבל אם אתה לא מרגיש מתיקות, היה מתיקות כשאני רק לעשתי, אז יש בכל לחם יש מעט סוכר או קצת יותר סוכר, אז זה עדיין המוציא לחם מן הארץ. אבל אם אחרי שנעשת אתה מרגיש מתוק בחך מהטעם של הלחם שאכלת, הדיר בלק עד העוגה, וזה לא לחם. כן, כן, הוא שאל את זה ולא שמעת, אתה דיברת איתו, כן, כן. אני שמעתי, אין דבר, גם אני שמעתי. עכשיו יש לי עוד שאלה. ביצה אדם החליט ביום שבת קם בבוקר, כואב לו הגרון. והוא החליט, נו, מה יהיה רבותיי? הוא החליט לגמוע ביצה חיה של תנובה עם נגד סלמולנה. והכל, יש שם תאריך, לא תאריך תפוגה, שותה אותה. מה דינו של זה? מברך עליה או לא מברך? לא מברך. בסדר, יש מחלוקת, מה אני אגיד לך? כן. יפה. מה, מה? אתם החלטתם היום לצעוק עליי? טוב, אז בוא אני אגיד לך, יש מחלוקת הפוסקים בזה, ואני אמנה לך אותם. יש אחד מגדולי הפוסקים, מרשק, רבנו שלמה קלוגר, עליו השלום, היה גאון גדול, כתב 300, וכמה? 85 ספר כתב. והוא באחד הספרים שלו כותב, ש... ביצה חיה, אין דרך לאכול אותה, זה לא אוכל, לא מברכים עליה. אבל, רגע, אני באמצע לדבר. אבל, מרן הרב חידה, בספרו ברכי יוסף, דן בשאלה הזאת, וכתב בפירוש, שכיוון שזה, אפילו אם תאמר, שזה לא טעים, ורוב האנשים לא אוהבים לשתות ביצה חיה, אבל זה מזין את הגוף. זאת אומרת, הוא מדבר איתך כעת על המינרלים. כיוון שיש מזין תזונה לגוף, אומר מרן הרב חידה, תברך עליה שהכל נהיה בדברו. וכך נפסק להלכה. שעל ביצה חיה מברך שהכל נהיה בדברו.
אני יושב מרכה כי אני עשיתי את זה. עברתי את הטיפול הזה.
מה עשית? לא הבנתי. עשית את הביצה?
שתשתה ביצה חיה.
נו.
רק מריח פגיד. זהו. אני עושה מרכה
טוב, בסדר, זה אחרי 9 נדבר. מה, על מה אתה מדבר? שמרים? איפה יש שמרים? אני מדבר על ביצה, ביצה, מה אתה מכניס לי שמרים באמצע? חילק, אולי תלך לתנובה, תשאל אותם. נו, די. עכשיו שאלה שנייה. מי ששתה ולגם ביצה חיה, יכול לברך ברכה האחרונה? ככה. כן. גמע אותה. השאלה כעת שאלה אחרת. האם הביצה נקראת שתייה או אכילה? גדר של אכילה או גדר של שתייה? אז בוא אני אגיד לך, היה גאון גדול במרוקו לפני 300 שנה, רבנו שמואל בן זקן. הוא כתב ספר גפן פוריה, אבל לא יודעים, לא מכירים את הספר הזה. ויש בו כמה כרכים, כמה חלקים של גפן פוריה. בשלמה בן זקן כותב בספרו גפן פוריה, שהביצה, שהוא ראה מי שכתב הערה על זה, והוא כתב שבאמת יש מקום לברך עליה. למה? הוא הביא מהרמב״ם. הרמב״ם כותב, מי שלקח בחמץ בפסח, חמץ שעשוי מבצק או דבר שהוא נוזלי כזה, חצי נוזלי, והמחה אותו. זאת אומרת, שחק אותו עד שזה נהיה כמו מים. ושתה, הוא עדין מי שלקח חלב. לקח חלב, חלב זה שחם, אסור, הוא קרט, נכון? לקח ומחה אותו ושתה אותו. כי הפסוק אמר, כל חלב ודם לא תאכלו. וכאן הוא לא אכל, הוא שתה את זה. אז הוא כתב שמה דינו של זה, כיוון שהוא עשה אותו כעת מים, זה הדין שלו כדין שתייה. אז הדין שלו שתייה צריך רביעית. ביצה אין רביעית. כל ביצה שבעולם זה כזית והייתי. ידוע, בשיעורי ביצה, מה אנחנו עושים, נכון? שיעורים, יש שיעורים של כזית, שיעורים כביצה, ויש שיעורים של רביעית. ביצה זה כזית וחצי. אז אין בה שיעור של רביעית.
מה?
מה ביצה, עוד פעם, אתה לא יודע את המשקל, אז בוא אני אגיד לך את המשקלות. כזית זה 27 גרם. רגע, תן לי לדבר. עכשיו התור שלי. כזית 27 גרם. ביצה זה 54 גרם. רביעית זה 87. הבנת? אז הוא אומר... מה אתה רוצה?
אז הביצה היא שתי כזאתות.
אבל אין לה רביעית. היא שתייה. ברגע שהיא שתייה, אז אני צריך רביעית בבת אחת. אין לי רביעית בבת אחת. אבל חתם סופר חולק עליו. הוא סובר שביצה זה אוכל. הוא מביא ראיות. וגם יש איתו גם רבי יוסף ידיד. היה בדור שעבר, הוא ייסד את השכונה, את הבדין של הספרדים בירושלים. וכן גם כן יש עוד כמה פוסקים איתו, שהם רבי דוד פרדו, שהיה רב בירושלים בעיר העתיקה. הם כולם סוברים שזה אוכל, ולכן צריך כזית ויכול לברך. ההלכה, ספק ברכות להקל. אז הנה שמענו עוד דין חדש. עכשיו נלך דבר עוד יותר קל, קל יותר. מה הדין של דייסה? מי שאחד דייסה, מה מברך עליה? איך מתחילים? קודם כל, ממה עשויה הדייסה? אצל אמא של קוואקר, פה יש כאלה לא. יפה, קורנפלור, וכן אז זה הדרך. אז צריך לדעת שיש חמשת מיני דגן שהברכה שלהם מזונות. מה זה חמש מיני דגן? חיטה, שעורה, שיבולת שועל, קוסמת ושיפון. אלה החמישה נקראים חמשת מיני דגן. אם עשה מהם פת, ברכתו מוציא. עשה מהם עוגה, ברכתם מזונות. שאר הדברים, אורז, דוחן, קורנפלור, תירס, קמח תפוחי אדמה, דברים בטלים, הכל שהכל נהיה בדברו. כן? ברור עכשיו? אז זה אחד. תלוי מה המרכיבים של הדייסה. עכשיו, מה עם ברכה האחרונה של הדייסה? בהנחה, בוא נגיד שהוא אכל דייסה שהיא ברכתה מזונות. זאת אומרת, עשויה מדגן. מה הדין של הברכה האחרונה? איזה ברכה הוא מברך? על המחיה. על המחיה, אתה חותם לי?
זה נוזלי, הרב.
מה?
זה נוזלי.
אני לא, אתם מדברים בבת אחת, אני לא שומע אפילו אחד. מה אמרת אתה? מה? אין ספק כאן, אסור לעשות ספק בברכות. מה הדין? ניר בלק, מה הוא אומר? נו?
אם סמיך על המחיה ואם דליל.
יפה, איך אני יודע אם זה סמיך או דליל? נרגעתם? אם הוא שופך את זה וזה נשפך בבת אחת, הכל אחד אחרי השני, זה דליל, זה ברכתו נפשות. אז זה כמו מים, זה משקה. אבל אם זה לא יורד אלא גוש גוש, זה עווה, זה נקרא גושי. ברכתו על המחיה. זה בהנחה שעשוי ממזונות. אבל אם הוא עשוי מתירס, עשוי מזה, שיהיה סמיך, שיהיה עווה, שיהיה גבס, שיהיה מה שיהיה, מקלקר, כל שבורא נפשות רבות.
ברכה ראשונה בכל מקרה מזונות?
ברכה ראשונה, מה זה בכל מקרה?
אם זה קווקר או חמש מיני דגן, גם אם זה דלים זה יהיה מזונות?
עכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת ושם תהיה התשובה. מה הדין? אדם שלקח מה שנקרא אורז, קורנפלור, לא אורז, זה יש קמח אורז, קמח שעשו על בסיס אורז, אבל מעורב איתו חמשת מיני דגן. מה אני מברך עליו? מזונות או שהכל? יפה, אמרת, התחלת יפה. אז יש לנו ככה, יש לנו במשנה, כן, זה מזונות גמור, מזונות, אבא של המזונות.
תודה רבה, רב.
תראה להם, נו.
זה.
למה אתם צועקים? למה אתם צועקים? למה אתם צועקים? אז איפה היינו עכשיו? יופי. במשנה כתוב, תשמעו טוב, משנה במסכת חלה כתוב, אדם, נו, מה קרה לך? ראית אוכל? כבר השתגעת? במשנה במסכת חלה כתוב, אדם שלקח קמח שיש בו גם אורז וגם דגן ורוצה לעשות מזה מצה, אז המשנה אומרת, אם יש בו טעם של דגן יוצא דחובת מצה, וכן וחיה בחלה, כי חלה זה רק חמש מיני דגן, אבל אין בו טעם דגן לא יוצא ולא זה. מה זה טעם דגן? מהו הפוסקים ומה אמרו? כל שיש בו כזי דגן כדי לאכול בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, צריך שאני אוכל לאכול בתערובת, שאני אוכל מהפת הזאת, יהיה בתוכה 27 גרם של דגן שאכלתי אותה בתוך 7 דקות. עוד פעם, מה זה? אני לא יודע, כל אחד אוכל בקצב אחר, יש אחד בולע מהר את כל ה... תן לו את הלחם הזה, יבלע אותו בשתי דקות וחצי, והוא ייקח לו חצי שעה. אז העניין הוא, נתנו הפוסקים, גדולי הפוסקים, אם זה הרשב"א, אם זה הראב"ד, אם זה הרמב"ן, גדול ישראל, היה הרב שלהם, ואם זה גם כן המאירי, ורבי יונטוב אלגזי, ענק שבענקים, כולם כתבו שישית, 16.666 נותן טעם. הם בדקו את זה. אז אנחנו מעגלים את זה ל-20 אחוז. אם יש 20 אחוז מתוך התערובת, יש שם דגן, ברכתו מזונות. אין 20 אחוז דגן, אז ברכתו שהכל נהיה בדברו. הבנת עכשיו? רגע, הוא צועק. מה? מרק יטריות, יפה. זו שאלה אחרת, מרק יטריות. כי, לא, זה לא היינוח. נגיד לך מה? אתה שואל אותי שאלה של מרק. עכשיו, במרק, דרך העולם, אני לא יכול לתת תשובה לכל העולם. דרך העולם, במרק שמים כל מיני דברים. כל אחד יש לו איזה תפריט. אתה יודע כמה מרקים יש היום? מאות. אז יש שם גם עוף, ויש שם גם ירקות, ויש שם גם יטריות, וגם פסטה, וגם לא יודע מה, זה של סבתא, אז תלוי מה הרוב. הולכים אחר הרוב, כך מרן פסק. הולכים אחר הרוב. אז כאן אני לא יכול להגיד אם יש 20 אחוז או לא, אלא אני הולך אחר הרוב. אבל בתערובת ממש, שעירבתי כמו עיסה, או כל דבר שהוא מעורב, שם הולכים אחר הטעם, כי המשנה כך אמרה. אני לא יכול להתווכח עם משנה. אז בוא אני אספר לך סיפור. אני זוכר שהייתי ילד קטן, לפני 60 וכמה שנים יותר אפילו, יצא פעם ראשונה בארץ, התחיל, היה טרנד גדול, כמו שהיום יש ג'חנון אוכלים, היו עושים לשבת עוגת טורט. מה זה עוגת טורט? עוגה שהיום זה שנתקע בגרון, קוראים לזה עוגת חנק. כן? אז מה עשו? בכל בית היו עושים, קנו מקצפה, זה את הקפיץ הזה, אתה מכיר אותו? לוקחים והיו רבים בבית, לפי התור, מי יכה במקצפה ויעשה קצף. ומערבים שם אבקת אפייה וסוכר, ואני יודע מה, ואחר כך לוקחים קמח, כוס קמח, שתי כוסות קמח, מערבבים ועושים מזה עוגה. והייתה שאלה גדולה, הלו, הלו, כל ירושלים דיברו על זה, כל החכמים, כל בתי הכנסת שהיית הולך, היה ויכוחים, מה מברכים על זה? שהכל או מזונות, בעיקר הספרדים, למה? כמו שהספרדים, ימיהם לא ידעו מה זה עוגות מתוקות, נכון? מה אוכלים הספרדים? קייק. מה אוכלים הספרדים? הוא ישן זה. אתה בעל הסומצום. מה אוכלים הספרדים? עוגה עם חווייג' ועם אני יודע מה וכל מיני בפנים. כל מיני זה, גם בהזכרות, היו מחלקים, מחלקים על זה מזונות, אה? פתאום נהיה דבר חדש, והמלחמה גדולה. מה בסוף? יש 20 אחוז קמח, זה מזונות. כן.
הרב, לגבי יש במאפייה,
בצקר,
פותחים אותו,
שמים
הכל סומסומי למעלה,
ומכניסו
אותו
בקנור,
מזונות?
נו, עכשיו הוא הביא לך מה אתה... אתה לא היית פה? וזה לא מלמעלה?
גם מלמטה זה.
גם מלמטה, אז הוא שם גם מלמטה, מה אני אעשה לו? מה אני אעשה לו? אז הוא שם גם מלמטה. מרוב שצעקת לא שמעתי כלום. מה הוא?
שוקל יותר מ-220 גרם.
שוקל,
והוא אוכל את הכל? הוא לקח ממנו חתיכה. יפה, שאלה מאוד חשובה. לפי ההלכה הולכים אחר הרוב. הרוב, מה הרוב שמה? אם הרוב שמה ירקות, מברך האדמה. ואם הרוב זה העוף, הוא יותר זה או הקציצות, המברך שהכל. אבל בכל זאת הוא לא יצא ידי כל הדעות, מה צריך לעשות במצב כזה? לקחת בתחילה את מין הפסטה או את ה... כמו שאמרת, את האטריות. יברך עליהם מזונות, ואחר כך ייקח האדמה, יברך האדמה, ואת השאר ייקח שהכל, או שהמרד כבר ממנה הולך ל... יוצא ידי חובה.
כן. הוא שותה רק את המים של המרק.
איך, איך?
אם הוא לוקח מהמרק רק את המים, והיה שם הירקות, אז זה יהיה אדמה או שם?
וואו, וואו, זה מחלוקת נוראה עצומה. דעת מרן השולחן ערוך נטו, המרק של הירקות בחתו בחת הירקות. אבל שאר הפוסקים לא הסכימו איתו. וקיים ענן ספק ברכות להקל. אם הוא לקח מרק צלול, והמרק הזה של ירקות, להלכה אנחנו מברכים מעשה שהכל. דעת מרן השולחן ארוך זה האדמה. הוא אומר, המרק קיבל את כל הטעם של ה... של הירקות.
כן. גם במרק קורות קומפות.
כן, נכון, 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 יפה אמרת. כן, כן. עכשיו בואו נחזור, נעבור למשהו אחר כך, שיהיה לכם קצת. מים ממולאים. ממולאים. מה מברכים על ירקות ממולאים?
מים ממולאים.
אתה צריך להגיד לי את כל הפירוט. בוא נתחיל לא עם ירקות, נתחיל עם בצק ממולא, כן? בצק של לחם ממולא בכל מיני אורז ובשר וכדומה. מה מברכים עליו?
המוציא.
אני אמרתי בצק של לחם. שלושת הדעות שהביא מרן, אחד מהם כיסים, נכון? כיסים ממולאים בבשר, מברך עליהם המוציא, נכון? עכשיו, מה יהיה הדין עם כיסים של לחם, ממולא בשקדים ואגוזים? זה שלחם גמור. קחתי לחם, מילאתי אותו לפני שאפיתי. לא אחרי שהוא עפה. אחרי שהוא עפה הוא לא משתנה. לחם, תדעו תמיד מה עפית, מה יצא מהתנור, זה הברכה שלו. אבל לפני שהכנסתי לתנור, הכנסתי בתוכו שקדים, הכנסתי בתוכו מיני מתיקה וכל מיני דברים מתוקים. מה אני מברך עליו? מה? אתם מנחשים או אתם מסתמכים? בסימן קוף סמך ח' מרן הביא בסעיף השביעי את, את השאלה שהיא ממולא שכיסים זה ברכתו המוציא. סליחה, אני... בסימן השביעי שם, בסימן קסח, בסעיף השביעי הוא כתב שזה מזונות, שלוש סוגים, נכון? כיסים. בסימן יוזן, בסוף האחרון, סימן האחרון, כתב מזונות. כתב המוציא, סליחה. אז מה ההבדל ביניהם? לא מלוח. אם זה מתוק או שזה ממולא בדבר שמלפטים בו את הפת. למשל, לקחתי בצק של לחם גמור, לא בצק. אני לא מדבר עד כעת על אלה הפצקים השניים. לא סמבוסק ולא בורקס, אלא לחם לחמניה, בצק של לחמניה. מילאתי אותו או בשר, או דגים, או ביצים, או גבינה, או כל דבר שדרך ללפט בו את הפת. תפוח אדמה, חומוס, מילה בפנים. דעת מרן זה ברכתו המוציא לחם מן הארץ. למה? גם הציפוי וגם המילוי זה דברים שאוכלים אותם בסעודה. אז זה ברכתו המוציא לחם מן הארץ. אבל אם זה אותה עיסה, ומילאתי אותם בשקדים ואגוזים, או בוטנים וסומסום וכל מיני קשקושים אחרים, שדרך לאכול את זה אחרי האוכל או להמתיק את הפה, זה מזונות. שימו לב איזה הבדל גדול צריך לדעת בהלכה לחתוך, מתי זה המוציא, מתי זה מזונות. בסדר? לא הבנתי מה עשה בלחם. אחרי שיצא מהתנור, אמרתי לך ואני חוזר ואומר לך, לחם נשאר לחם. אל תבלבל את הלחם. לחם נשאר לחם. ראה, נו. כל היד הזאת והזקן הארוך לא יענה לך? שם?
שהבייגל הזה שמלא סומסום וכתוב מזונות.
כן.
למה כשזה ממולא כיס של בצק? זה בצק של הרי של נפק, הבייגל הזה. והסומסום הם בחוץ. איפה היה אחר כך? הוא יבש. ובכל זאת, וכתוב מזונות. והיינו בכיס ממולא של כל מיני דברים אחרים שהם לא...
ממולא במה?
בשר
וסומסום זה אצלך הולך אותו דבר?
לא.
מתי מביאים עוגיות עם סומסום? בסתם, לא בסעודה. מביאים את זה בחלוויות, אומרים את זה ביידיש. מביאים את זה ככה לעשות ברכות, 100 ברכות. הוא השען 100 ברכות. לא בגלל שנאפה עם הלחם. נאפה עם הלחם נכון, אבל בגלל שהוא מכוסה סומסום. וכל הפת אני לא טועם לחם, אני טועם סומסום. אבל בשר, אתה אוכל בשר בשבת, אז יש שם לחם ובשר. נו, אז מה? אז מה? איך?
השלוש תנאים שמשנים את הברכה, הם לא צריכים להיות ביחד?
לא שמעתי את המילה הראשונה.
שלושת התנאים שמשנים בין לחם...
לא. כל מרן כתב שכל מספיק אחת מהם לעשות את זה מזונות. כך כתב מרן. ספק ברכות להקל, הלכה כרב חי גאון, הלכה כרמב״ם, הלכה כרבנו חננאל. די, אל תפסיק עכשיו לשגיע לי את השכל, אמרתי לך. אשכנזים זה הלכות אחרות. די. די, עוד מעט. אתה חוזר על אותה שאלה 20 פעם. לחם נשאר לחם. אחר כך נשאל עוד שאלות. אנחנו בממולאים עבר, בואי נע. עבר הזמן שלך, אני מדבר ממולאים עכשיו. אל תערבב דבר בדבר. מה עם הממולאים? ירקות? בואי נע. לקח קישואים, מילא אותם. לקח עלי גפן, מילא אותם. עם התוליים. לקח עלי כרוב, מילא אותם. לקח הצבעים בבינג'אן, מילא אותם. לקח תפוחי אדמה, סופריטו, מילא אותם. מה עוד יש? לקח את כל שוק מחנה יהודה, מילא אותו בבשר. מה אוכלים, מה ברכתו?
מה עיקר ומה טפל?
אני, זו השאלה שלי, מה עיקר ומה טפל? אז אתה שם לב, הוא לא מתחשב בעטיפה, הוא מתחשב במילוי.
רק העיקר.
אתה יודע באיזה מחלוקת אתה נכנס? גדולי הפוסקים נלחמו אחד בשני. הללו אומרים שאני הולך אחר המילוי, שהוא העיקר. והללו אומרים אני הולך אחר הירק. ועוד יותר, אחד מהפוסקים כותב, גם אני אחרי שאני אוכל, אני לוקח גם ירקות כאלה לבד ואוכל אותם. אז זה באמת שאלה. אז ממולאים, מה בסוף עם הממולאים, הממולא בבשר? נו. שהכל. והמילוי כלום לא נקרא? אני אקרא לכם מה כתוב פה. ירק, רוב הפוסקים סוברים כמו שאתם אומרים, ירק הולכים אחר המילוי שלו, כמו גפן וכדומה וכו'. אבל הגאון חידה כותב שכך היה נהוג גם בחברון, גם בירושלים וגם בעוד מקומות. הוא כותב שהיו הולכים אחר המילוי, שהמילוי אם הוא אורז אז זה מזונות, אם המילוי רובו אורז, יש קצת בשר, יש כאלה עושים ככה בשביל יענו עשו בשרי, אבל יש כאלה שיש שם ממש חתיכות של בשר, זה ברכתו שהכל נהיה בדברו. אבל עדיין בקישואים יש חילוקים, כיוון שיש פוסקים שכתבו שבקישואים מברך בורא פרי האדמה, ויש שכתבו שהכל נהיה בדברו. מה ההבדל? ההבדל בסוף מצאתי העובי של הקישוא. יש כאלה שכשהם חופרים את הקישוא מוציאים רק קצת מילוי והקישוא נשאר קישוא חזק, ומכניסים שם מעט בשר או מעט אורז וזהו, והם מבשלים. אז הוא דעתו על לאכול את הירק, כיוון שדעתו לאכול את הירק הוא מברך עליו בורא פרי האדמה. אבל יש כאלה שדעתו לאכול את המילוי העיקר, והקישור הופך להיות כמו נייר דק, אז הוא רק להחזיק את המילוי, כיוון שהוא עשוי רק להחזיק את המילוי, אז אני הולך אחר המילוי. ואם המילוי זה אורז וחתום מזונות, אם המילוי זה בשר יותר ויותר דומיננטי, תראה, מברך שהכל נהיה בדברו, לכן הכל תלוי איך הוא עשה את הדבר. מה?
לא כדאי להפריד?
לא, אבל אם הקישור כבר לא נשאר בו, לפעמים אחרי שבישלו אותו הוא נהיה כמו נייר. זה תלוי איזה קישור, איך עשו את הקישורים. עכשיו, מה דין סופריתו, מה שאמרתי לך, למשל לקח תפוח אדמה, היום יש מתכון סופריתו, בדקתי את זה. יש... יש אולי 100 מתכונים של סופריתו, אבל סופריתו האורגינל, היו לוקחים תפוחי האדמה וחותכים את הפרוסה לא עד הסוף, עושים מלמעלה ומלמטה, ובפנים שמים בשר טחון עם תבלינים, מבשלים אותו טוב עם רוטב, יוצא לך משהו מעדן. ואתה יכול להישאר 24 שעות בלי אוכל אחר כך. מה דינו? מה? רגע, מה עם הסופריתו? הסופריתו זה האדמה, כיוון שהתפוח האדמה הוא מסביע, והוא אוכל את זה כדי לסבוע, אז זה באמת בחתו האדמה, ופותר את הבשר. והנה כן, אם ייקח איזה משהו שהכל, או ייקח חתיכת בשר מעט מהמילוי לבד, ויברך עליו שהכל, כדי לצאת ידי חובה. זה דבר אחד, כן? מה עוד יש לנו במילוי, מה שאלת? קובה, קובה, הגעת לזה, בעיקר, טוב. מה הדין של קובה, נו. ממה היא עשויה? ככה עונים? ככה עונים? אתה עברת בסופר קודם לפני שבאת לפה? אז איך אתה מדבר? יש קובה שהיא עשויה מאורז ויש קובה שהיא עשויה מדגן. אז קודם כל אנחנו הולכים לפי הקובה, העיטוף, העטופה. אז הקובה היא באה להשביע, והבשר בא ככה, דרך אגב, מהדלת האחורית. אז הקובה היא מעשויה מסולת ומקמח, איזה סולת? אין סולת, זה קמח. זה ביחתו בורא מיני מזונות. אבל אם זה עשוי מאורז, ביחתו, מה ביחתו? והאורז לא ניכר, נימוח. אז זה נהיה שהכל נהיה בדברו, זה ההלכה בקובה. מה עם סיגרים? למה? נכון? נכון, אני מרים שתי ידיים. כן. עכשיו בואו נלך, תעזבו את האוכל, עכשיו בואו נלך קצת למתיקות. מה הדין שוקולדים למיניהם שיש היום ממולאים בכל מיני קשקושים? מה הדין שוקולד ממולא בשקדים, באגוזים וכו' וכו' וכו'? מה הדינם? מי יכול עליך? אז השוקולד, כיוון שהשוקולד עיקר, כך כותבים שבט הלוי וגם אגרות משה, שניהם נכנסו בזה לעומק ולרוחב, שניהם פסקו שבחתו שהכל נהיה בדברו. אבל מה תעשה עם שוקולד שבתוכו יש צימוקים? דנו בזה גם כן, מה דינו של זה? הרי אחרי שאתה גומר את השוקולד יש לך צימוק בפה, מה דינו של הצימוק? בדקת אותו מתולעים? טוב, מה דינו של זה? פה יש ויכוח, כן, צימוק שלם, קטן. מה? יש בזה, יש בזה משהו שאתה אומר, כן. ואם יש שם שקד, מה הדין?
זה מחלוקת עצומה, זה מחלוקת
גדולה. אם יש שם שקד, מה אתה עושה? סוף סוף, כן, נו, דבר, מה אמרת?
יש סוכריות כאלה של שקד מצופה,
זה משהו, חכה, זה סעיף הבא, זה הסעיף הבא, דרג'ה, כן. נו, אז מה בסוף? למסקנה שוקולד עיקר, ויש מחמירים, נאכול לברך גם העץ על השקד. עכשיו, מה עם סוכריות דרג'ה? אלה המלבס, זה נקרא בערבית מלבס. מה הדינו של המלבס הזה?
הוא קשה להפריד.
מה זה מפרידים? אני לא... אתה יושב עם אנשים, פתאום אתה מפריד לך את ה... ומה? מה אתה עושה?
זה הדבר הזה הפריע, זה אבא של הבן ישמעאל. שיהיה
הכל, מה אומר הרב יתרו? אז בוא אני אגיד לך. תלוי מתי אתה מדבר, בדור שלנו או בדורות הקודמים. למה? כנסת הגדולה היה לפני 400 שנה, היה באזמיר. והוא הראשון שכתב על זה, וכתב שברכתו העץ. כך כתב כנסת הגדולה. חכה רגע, אל תיבהל. אחריו בא גם האלי הרבה, שהיה אדם, גברה רבה היה. גם הוא כתב שברכתו בורא פרי העץ. הפרי מגדים הלך אחריהם, שלישי, וכתב גם כן ברכתו העץ. הבן איש חי, מה שהוא אמר, הוא אמר שתפריד אותם, אבל צריך לדעת שהם מדברים בדרגה שלהם, היה הציפוי של הסוכר דק. היום, אני אפילו זוכר, כשהייתי ילד, היה הסוכריות דרג'ה, מלבס, היה דק. היית קצת שומר את הסוכר, כבר אתה מגיע היום עשו והווה, כל מיני צבעונים וכל מיני, וזה עבה. אז זה הבדל גדול מאוד בהלכה. כיוון שהסוכר עבה, והשקד הוא גם מתחיל בכוונה שקדים מסקדים קטנים כאלה, מכיתה א', שמו אותם שם, ושמו אותם בזה, אז זה באמת, הדרג'ה הזה, באמת הרווחים עליו שהכל יהיה בדברו. למה? כיוון, כך כתב גם רבי, מרן בחזון עובדיה, פלפל בזה שתי דפים עמוסים, והביא פוסקים מכאן ומכאן ומכאן. בסוף הוא אומר, שבאמת כיוון שהיום הסוכר הוא עבה, אז באמת נברכים על הסוכר ופותרים את הפרי שבפנים. ככה ההלכה.
קליפות הדרים כבוד הרב.
מה?
קליפות הדרים מצופים.
לא שמעתי.
קליפות הדרים.
וואו. עכשיו אתה בא לסעיף הבא. חכה, זה סעיף לא קל. קודם כל, מה דינו של האתרוג שעשינו אותו בסוכר? מה דינו? הרי נוהגים בט"ו בשבט לברך על האתרוג. מה?
זה ניכר
שזה עץ. מה דין האתרוג?
עץ.
אה?
עץ.
למה? 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 כיוון שהאתרוג הוא העיקר, וגם הבשר של האתרוג הוא העיקר, בפרט האתרוג התימני. אז האתרוג הוא העיקר, ברכתו בורא פרי העץ. ברכתו בורא פרי העץ. יש אתרוגים גם אלה הצהובים, אפשר לאכול אותם חיים, אז גם כן העץ. אבל בתפוז מה הדין? אם לקחתי קליפת תפוז, ובישלתי אותה עם סוכר, מה הדין שלה? זה מוסכם לכל הדעות? בוא אני אגיד לך, מה? אבל זה קליפה, את הקליפות זורקים. אתה לקחת את זה ועשית מזה מעדן. אז יש תדעו שלוש דעות. המגן אברהם סובר שמברך עליו בורא פרי העץ. התורה זהב חולק ואומר שברכתו האדמה. למה האדמה? הוא אומר זה ירד מדרגה. זה היה עץ. אבל עכשיו שהוצאתי את הקליפה זה ירד מדרגה. אבל באו אחריו העולת תמיד וגם העירייה רבה, ואומרים שהכל, כיוון שאין דרך לאכול את זה כך, אלא אחרי שאתה מיתקת אותו, ברכתו שהכל. הבן איש חי גם כן הביא את השאלה הזאת, ועשה פשרה, אמר שהכל. אבל יש פה עוד דבר, תמיד אתה צריך לדעת, הפוסק שפסק, איזה סוג פרי היה לפניו. בזמנם, זאת אומרת, בתקופת הבן איש חי, לפני 100 שנה, 100 וכמה, היו מבשלים את הקליפה של התפוז כמו שהיא. איך היו מבשלים? הם כותבים את זה ופוסקים. הפוסקים כותבים. היו מרתיחים את הקליפות איך שהם, ומחליפים את המים 3 פעמים, כדי שהמרירות של הקליפה האדומה או הכתומה תצא. ואחרי זה, בפעם האחרונה, שמים לו סוכר, מייבשים אותו בשמש. אז יוצא שהיו אוכלים את הקליפה ממש, למה? כי רוצים לטעום גם את הטעם של הקליפה. כמו שהיום יש מגרדים את הקליפה של הלימון. אתה מכיר את אלה שעושים עוגות ועושים זה, מגרדים את הקליפה של הלימון? אותו, זה על אותו פרינציפ. אז היו מגרדים, ובמקום לגרד, היו הופכים את זה, עושים את הלחם, עושים את מבשלים אותו, מכינה. מבשלים אותו, ואז אוכלים אותו. לכן, במקרה כזה, באמת, זה ברכתו בורא פרי העץ. אם באמת הוא לקח את הפרי כמו שהוא, שם אותו קליפה שלמה, זה, שם אותו קליפה שלמה, הנה חילמה, זה שאפשר לברך. לכן הכתב הבן איש חי שיברך עליו שהכל נהיה בדברו. אבל אלה שלוקחים קליפות לבד בלי הקליפה החיצונה, רק את העובי, זה גם לא בכל תפוז יכול להיות, יש את התפוזים הגדולים שהם עבים יותר, אז הקליפה שלהם עבה, מתאימה יותר לזה, זה אינה חילמי, זה ברכתו בורא פרי העץ. אבל הוא שהכל, ואפשר לסמוך על המגן אברהם, מגן אברהם גברה רבה אהבה, וכך איתו הסכימו כמה פוסקים, שבאמת ברכתו בורא פרי העץ. אז זה ההלכה לגבי... טוב, יש לנו עוד על גלידה ויוגורט בשבוע הבא. תעשו הכנות. בסדר. אז שיהיה חיים טובים ושנזכה לאתרוגים יפים בשנה הבאה, וגם לענבים טובים ודובדבנים וכל מיני מעדנים, וירבו שמחות בישראל.
ברוך הרב.
אפשר.
שמעון אמר לכבודו שהיה 100,000 צפיות בשאלות ותשובות.
כמה?
100,000. ככה אמר שמעון.
הרב. הרב אמר פעם.
אבל שמעו את השאלות?
זה שאלות. כנראה שכן.
שלום הרב.
הרב אמר פעם על
שמעון,
שאם הוא לא היה ונכנס, אם הוא יוסיף יותר,
חזק וברוך כבוד הרב, בעזרת השם דבר כמה דברים לגבי ברכה אחרונה. מתי אדם מברך ברכה אחרונה, מתי לא מברך? אז מרן כותב שאם אדם אוכל כזית מאיזה מאכל שהוא, אבל צריך לאכול את הכזית הזאת תוך כדי אכילת פרס. מה זה פרס? חצי כיכר. הרמב״ם כותב שהכיכר 6 ביצים, חצי זה 3. לרש"י זה ארבע ביצים, שמונה ביצים, וחצי זה ארבע ביצים. וממילא, מהי נפקא מינה? נפקא מינה שיש לחומרה לכאן ולכאן. זאת אומרת, אם מקצרים את הזמן, אז הולכים כדי לאכול תוך ארבע דקות עד שבע דקות. לקצר את הזמן, הולכים לפי כמה זמן אדם יכול לאכול שלוש ביצים פת, לא פת חמה שמהר לאכול אותה, ולא פת גם כן צוננת הרבה שעברו כמה ימים, אלא דבר בינוני. וגם לוקחים אדם בינוני בגיל 40, לא בגיל 20 שיכול לאכול את זה מהר, אלא בגיל 60 שיכול לאכול את זה לאט, אלא הולכים על הבינוני וגם בינוני, באופן כזה שיש שיעור שכדי אכילת פרס. אם אדם אוכל שיעור כזה, אז יש ברכה אחרונה שמברך, הן אם זה ברכת המזון, הן אם זה מעין שלוש, הן אם זה בורא נפשות, לא משנה. העיקר שכל דבר שהוא מוצק צריך שיהיה כזית תוך כדי אכילת פרס. אם לא מצליח, תודה, אם לא מצליח לאכול את האוכל הזה תוך כדי אכילת פרס, למשל אוכל בוטנים לאט לאט, אוכל גרעינים לאט לאט, אפילו שאוכל הרבה, אבל שאין כזית בין תחילת האכילה עד גמר של כזית, יש יותר מ-12 דקות, וממילא אין לברך ברכה אחרונה. נכון שיש אומרים גם עד 9 דקות, אבל איך החשבון יוצא? החשבון יוצא שלוקחים קבוצות של אנשים שהם אוכלים את הפת הזה, בקבוצה יש קבוצה שאוכלת תוך 4 דקות, יש תוך 7 דקות, יש 12 דקות, ולוקחים את הממוצע מתוך הקבוצות האלה, בממוצע יוצא בערך עד 7 דקות וחצי. אז כל שאדם אוכל כזית תוך 4 דקות עד 7 דקות, יש ברכה אחרונה, ואם לא, אין ברכה אחרונה. מהי נפקא מינה? נפקא מינה, יש נוהגים לאכול שיעור סעודה מעוגות, זאת אומרת לוקח 216 גרם, 220 גרם, ואוכל את זה בפרק הזה. האם צריך כל כזית וכזית לאכול אותה בתוך 4 דקות עד 7 דקות, או רק כזית אחת מתוך כל האכילה הזאת? התשובה היא, רוב הפוסקים הם סוברים שאם אדם לא אוכל כל כזית תוך 4-7 דקות, אין לברך ברכת המזון בסוף. ויש אומרים לא, שיכול לברך. רוב הפוסקים סוברים שצריך, זאת אומרת, הוא לוקח 7 כזיתות, כל אחד נגיד 30 גרם, ומתחיל לאכול הכזית הראשונה, שם לב שזה תוך 4 דקות, 7 דקות. וגם השנייה עד השביעית. בשביעית כבר יש לו 220. אבל אם לא עושה כך, אלא אוכל כזית הראשונה, ואחר כך לא שם לב מתי נגמר הכזית הזאת, ממילא יש אומרים שלא אם יברך ברכה, ברכת המזון, זה קרא ברכה לבטלה. למה? למה ברכה לבטלה? הרי המרן כותב, בבית יוסף קוסמך חיית, הוא כותב ככה, פת הבא בכסנין יש שלושה פוסקים. אחד, זאת אומרת אם אני אומר שזה ממולא, אחד מהפוסקים אומר מזונות, ושתיים מתוך הפוסקים האלה, מתוך השלושה פוסקים, הוא אומר ברכת המזון. כך זה הולך בשיטה הזאת. בא בית יוסף ואומר, כי כולם כיוון שמספק הוא, מברכים על זה מעין שלוש. למה? כי מעין שלוש אתה מברך רק ברכה אחת שכוללת שלוש ארבע ברכות. ואילו אם אתה מברך ברכת המזון, נמצא שאתה מברך ארבע ברכות מספק, ויש לנו סבל בדבר הזה. ולכן מה כן צריך לעשות? שלא יאכל יותר מ-150 גרם. זאת אומרת, אדם רוצה לאכול עוגות, יש לך עד 150 גרם. כי 165 גרם, כבר יש פה שלוש, כדי אכילת פרס, שלוש ביצים. וממילא, למאן דאמר שהפרס פרס שלוש ביצים, אז צריך לברך ברכת המזון. למאן דאמר שהפרס הוא ארבע ביצים, אז צריך להגיע ל-220 גרם. וממילא, מה שיעשה, הוא נכנס לבעיה. אלא אם כן, שם לפניו שבע חתיכות, שכל חתיכה 30 גרם, והוא שם לב, מתחילת האכילה הראשונה, מתחילת האכילה עד שבולע, לא יעברו יותר משבע דקות וחצי, ואז ממשיך. אז רק באופן הזה, יכול לברך ברכת המזון. ואם לא, מוטב שיוכל כזית בתחילה תוך כדי פרס, וימשיך לאכול עד 150 גרם. כי 150 גרם, לכל העלמה עדיין לא נאכל כדי אכילת פרס. ואז זה הכי טוב, מברך על המחיה, לכל הדעות, בלי ספיקות, בלי שום דבר. ולכן, ירא שמיים, כך צריך להתנהג במילי דברכות. ולא בחינם, הגמרא בברכות אומרת שאדם שהוא נזהר בין מילי דנזקין או מילי דברכות, זה נקרא ירא שמיים. ולכן, דברכות הם לא כל כך קלים, הם קשים. עכשיו, מה נפקא מינה להלכה הזאת? לימינו, לאנחנו עכשיו. לא כל אחד מצליח לאכול בשיטה הזאת, ולא כל אחד אוכל רבע קילו וכדומה. מה נפקא מינה בשיטה הזאת? הנפקא מינה היא לגבי סעודת שבת, למשל, שאדם אוכל סעודה בליל שבת, אז בדרך כלל הוא אוכל כזית אחת שישבע פת, שישבע זמן, שאוכל את זה תוך כדי אכילת פרס, וממילא התחייב בברכת המזון. ולמה? אם אדם נוטל ידיים מברך המוציא, ומתחיל לאכול סלטים, או בשבת או בבוקר מתחיל לאכול את החמין, והתברר למפריע שבתוך הסעודה הזאת אכל חצי חלה, אבל בתוך הסעודה הזאת לא היה שיעור כזית בכדי אכילת פרס, לא בהתחלה, לא בסוף, לא באמצע, ממילא התברר למפריע שהאיש הזה אכל בשר, דגים, אכל חמין, אכל ביצה, בלי לברך עליהם. ואין הבדל בינו לבין זה שהוא נמצא ברחובות, שלא מעניין אותו מאוכל ושוטה ויושן, אין בינו לבין אדם שהולך על שתי רגליים כמו אדם שהולך על ארבע רגליים. אין הבדל בינו, אין הבדל ביניהם. כי הם עושים אותה פעולה. ומילא, גם אם אדם יודע ספר, והוא מתנהג בשיטה הזאת, יתברר למפריע, שהוא אכל בלי לברך. כי הפת לא פותרת. הראיה היא, אדם שאוכל פת מאורז בתוך סעודה, והוא אכל לא כזית בתוך ארבע דקות, אלא אכל ארבע כזיתות בתוך ארבע דקות מפת של אורז. האם יכול לאכול חמין בלי לברך עליהם? התשובה שלו, אין דבר כזה. הוא חייב, אין פה קביעות, אתה לא יכול לעשות קביעות סעודה רק בדגן, חוץ מדגן, חמישה מיני דגן, רק מתוכם אפשר לעשות קביעות סעודה. אבל מחוץ לחמישה מיני דגן, אפילו שהפת בדוחן, מאורז, או יש פת היום של מבשלים איזה פרי מסוים, במדינות מסוימות, פורסים אותם ואתה טועם טעם לחם, וזה הלחם שלהם. אבל מה זה יעזור? זה אין לו חשיבות, אין לו קביעות סעודה, זה לא נהיה קביעות סעודה שיפתור את כל המאכלים שנאכלים באמצע הסעודה. לא יכול לפתור. חוץ מדגן, אין מי שיפתור את המאכלים שנאכלים בתוך הסעודה, אין מי שיפתור אותם. רק אם אוכלים דגן. וכמה צריך לאכול דגן? כזית אחת 30 גרם, בתוך פרק זמן של 4 דקות עד 7 דקות. מעבר לזמן הזה אין קביעות לסעודה הזאת, והסעודה הזו אין לה חשיבות שהלחם יהפך להיות העיקר ומה שנאכל בתוכו יהיה תפילה. אין דבר כזה. למה? מה ההבדל? למה בזה אתה אומר כך וכדומה? הרמב״ם בפרק ג' בקידוש החודש על החזן הוא כותב ש בזמן שעושים קידוש החודש, שהם קדשים לפי הלבנה, יבוא עידים שראו את הלבנה כך, לפני השמש, אחרי זה, בדרום, בצפון, אם יש להם את ה... זאת אומרת, הלבנה רואים את זה בערך קרוב ל-20 דקות לפני השקיעה. זה הזמן שהלבנה נראית בחידושה. עכשיו, באו עידים, אז עדיין לא נהיה שקיעה, ואז הדיינים אומרים מקודש, מקודש, כל העם עונים אחריו מקודש, ועושים סעודה. זה נקרא סעודת מצווה בזמן שמקדשים את החודש. הרמב״ם פרק ג' בהלכות קידוש החודש. כותב הרמב״ם, ואם עשו את הסעודה באורז ובדוחן, זה לא נקרא סעודה. לא יצאו ידי חובה. גם אם יהיה שפע גדול. זה דברים שזה לא נקרא סעודה בכלל. למה? כי אין סעודה שאין בה פת, לא נקרא סעודה.